רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כי אני חייל, אתם על רדיו סול, אנחנו כמו תמיד יום שלישי, פעמיים כי טוב, השעה 13:02, ואני הולי שוורץ פותחת איתכם עוד תוכנית של התוכנית שמעניינת את כל החיילים והמשרתים. אנחנו ככה ממש ימים ספורים לפני ראש השנה, ימים של התחדשות, של התחלות מעניינות, של שינויים, של סיכומים של מה שכבר היה. וזה זמן טוב לדבר על התחדשות, על חידושים, על דברים שמתרחשים בצבא. בתחום חשוב, תחום שלא תמיד אולי זוכה ככה למקום שלו, ולכן אנחנו כאן כדי לתת לו את המקום שלו, וזה תחום של אנשי המילואים. דווקא לאחרונה די הייתה התעסקות בנושא, זו הייתה כתבה בנושא דווקא חוסר השוויון בנטל של המילואים, דיברו על זה ש1% בלבד מכל ה... אזרחים נראה לי, עושה מילואים, והמילואים ניקים תמיד נתפסים ככה כאיזה פריירים שנותנים ותורמים במקום שבו אחרים מתחמקים. ובחרנו היום לדבר על איך הצבא והמערכת הצבאית מסתכלת על האנשים האלה שתורמים, ובא לקראתם, איך מחדשים, איך משפרים, כדי שהאנשים האלה שבוחרים להמשיך ולתרום ולא משתמטים ולא בורחים מהאחריות, איך הצבא בא לקראתם, רואה אותם, מבין את הקשיים שלהם ומנסה לפתור אותם. אז נגיד צהריים טובים לאלוף משנה קובי לוי.
צהריים טובים, אולי.
מה שלומך?
נהדר. תודה שהזמנת אותי שוב.
תודה שבאת, ואתה תורם מזמנך. נציג אותך שוב, ונגיד שאתה ראש מחלקת תכנון ומילואים בזרוע היבשה, ובעצם הבאנו אותך לפה כדי לדבר על, כמו שאמרתי, על איך מתחדשים, על איך הצבא מתחדש, איך הוא משתנה כדי לתת מענה לאוכלוסייה הזאת, שבעצם באה ותורמת, וכולנו כבר מבינים שזה לא מובן מאליו.
לגמרי, זה לא מובן מאליו. אני רוצה רק למול הפתיח שצעקת, לדבר לפני שניגע בכל הדברים החדשים שנכנסו לאחרונה ועוד ייכנסו בהמשך חלקם.
אוקיי.
קודם כל לשים את ה-1% הזה קצת בפרופורציה, ולתת איזה תפיסה אולי קצת שונה שאני מחזיק לגבי זה. אז קודם כל, ה-1% זה באמת 1%. אם נבדוק היום.
1% מכלל האזרחים במדינה?
1% מכלל האזרחים במדינה, שמשרתים, שמשרתים מילואים פעילים.
אוקיי.
אבל כן צריך לזכור, ושוב אני אומר פה זה עניין של הפרופורציה, שה-1% חושב כלפי כלל האוכלוסייה, כולל זקנים, נשים, טף, אוכלוסיות שבכלל לא משרתות בצבא מלכתחילה, בשירות סדיר, כמו למשל אוכלוסייה הערבית. ולכן החישוב הזה של ה-1% הוא קצת פומפוזי, אבל כן, הוא נועד להבהיר איזושהי נקודה שיש מתי מעט מתוך האזרחים במדינת ישראל, שעוד תורמים תרומה גדולה כל כך.
אז אתה אומר, אולי זה לא 1%, אבל זה עדיין...
זה עדיין 1%.
אחוזים נמוכים.
כן, אבל צריך לשים את זה בפרופורציה. ולמה אני חושב שהתרומה הזאת היא תרומה גדולה כל כך? כי מעבר לזה שזה תרומה למדינה, ואני חושב שיש הרבה דרכים לתרום היום לחברה שאנחנו חיים בה, למדינה שאנחנו חיים בה, אני חושב שכאן זה תרומה שהיא אפילו גבוהה יותר, או משמעותית יותר, כי חלק גדול מאנשי המילואים גם תורמים בכך שהם לוקחים סיכון חיים. זאת אומרת, הם לא רק באים כן. למילואים בשביל להיות עם החבר'ה והיחידה, זה גם חשוב לדבר על זה אחר כך, אבל כולם נכונים ביום פקודה, ברגע שיבצר פה איזשהו איום שמאיים על מדינת ישראל, להתגייס, וחלקם הגדול גם לסכן את חייהם. ולכן אני חושב שזו התרומה הגדולה ביותר שניתן היום לתת לחברה שאנחנו חיים בה, למדינה שאנחנו חיים בה, ולכן חשיבותם. של בכלל חיילי צהל, אבל בטח חיילי המילואים, כיוון שאצלם האתגר הוא אפילו יותר גדול, לאור העובדה שהם כבר בגיל קצת יותר בוגר, עם מורכבות גבוהה יותר בחיים, גם משפחה וגם קריירה. ולצד כל זה הם בוחרים לבוא, להתנדב, לתרום מזמנם, וכן גם לסכן את חייהם במידת הצורך.
ברור. אז אל מול המורכבות הזאת, אני מבינה שיש בצהל עשייה כדי לתת מענה ולתת כלים טובים יותר למי שנושאים בנטל הזה. עכשיו, אני כן רוצה רגע אחד למפות איתך, עוד לפני שאנחנו מגיעים לכלים הפרקטיים שמצאתם או שאתם עוסקים בהם, מאיפה עלה הקושי. זאת אומרת, אני מניחה שאנשי המילואים אומרים, אנחנו קוראים תחת הנטל, אנחנו מרגישים פריירים וכו' וכו', אבל היה גם מיפוי של איפה נקודות הכשל?
כן, ודאי. קודם כל, לגבי הפריירים, אני חייב להגיד לך שאני מסתובב הרבה בשטח, אני, מפקדיי, מקביליי שעוסקים בתחום, ויש לא מעט. התוכנית פה שאני אדבר עליי, לא תוכנית רק של זרוע הבשה, היא תוכנית בכלל של צהל, שהובלה על ידי אקה ואושרה על ידי סגן הרמטכ"ל והרמטכ"ל. אני חושב שהאנשים, רוב האנשים שאני פוגש, אני מהם לא שומע את המילה פריירים. להפך. אני
כן,
שומע,
מי שנמצא...
כן, אני שומע עד כמה שהם מרגישים לא פריירים, אלא שניתנה להם הזכות כן. לשרת. והם מאוד מאוד גאים בעצם כך שהם משרתים. וכן, לצד הגאווה הזאת, לפעמים עולות, או עולים, לא מעט פערים.
מה למשל?
אז כשאני אני, אני תכף אתחיל להציג את הדברים שאנחנו התחלנו כבר להפעיל או מתכננים להוסיף, יש לא מעט אתגרים לאיש המילואים, למפקד במילואים, למול הסביבה האזרחית שלו, למול המעסיק למשל, למול המשפחה. יש לא מעט אתגרים, שזה כאילו בסביבה החיצונית, יש לא מעט אתגרים לאיש המילואים בתוך הצבא עצמו, כשהוא מגיע, הוא הרי היה מנותק תקופה מסוימת, היה מחוץ למערכת הצהלית, ועכשיו פתאום הוא מגיע, אז יכול להיות שהוא יצטרך קצת יותר מעטפת, כדי שהוא יוכל לבצע את המשימה שלו בצורה טובה יותר, או להתחבר בצורה טובה יותר למה קורה בצהל, כי הוא לא כל הזמן חי את צהל, כמו אנשי הקבע הסדירים. אז במעגלים האלה בעיקר, יש לו מעט כלים שהוא צריך, שאנחנו נקנה לו, כדי שהוא יוכל לעבוד, מהמקום שבו הוא יושב, הוא הרי לא כל יום מגיע למשרה צבאי, אז הוא צריך שניתן לו את הכלים כדי שהוא יוכל לעשות את העבודה שלו בצורה טובה. אז זה דוגמאות לפערים, ויש עוד לא מעט שעולים אלינו מהשטח, דרך קהילות, דרך סקרים שאנחנו עושים, סקר שנתי מאוד מאוד גדול, שבו אנחנו מזהים את כל הפערים האלה. וגם תוך כדי תהליך בניית התוכנית התייעצנו לא מעט, היה לא מעט פורומים ופאנלים עם מפקדים במילואים בעיקר, וגם עם אנשי המילואים, וגם עם עמותות שמייצגות את אנשי המילואים, כדי שנייה להבין מה הפערים הבאמת באמת כואבים, מה לדעת אנשי המילואים צריכים להיות הפתרונות.
אוקיי.
ואני חייב להגיד שרוב הדברים שעלו מהם קיבלו מענה, וגם כבר עובדים עליך למעשה בשטח.
אוקיי. עכשיו, המענים, לפני שניכנס לנושאים עצמם, זה מענים שמדברים על מה, על קשיים מול המעסיק, על קשיים מול המשפחה, כי מפית פה כאילו כמה גורמים. קשיים אל מול הצבא בלהדביק את הפערים, זאת אומרת, זה על כל התחומים, זה על חלק.
מה שהצלחנו לקדם עד עכשיו, זה בעיקר בתחום הפנים צהלי, זאת אומרת, okay. לתת להם את הכלים כדי שהם יוכלו לעשות את העבודה שלהם בצורה הטובה ביותר, לפתח את המפקדים למשל, לנהל את היחידה מרחוק, או אם זה ציוד ואמצעים כשהם מגיעים לתעסוקה מבצעית וכדומה. אז זה הדברים שכבר טופלו וכבר קורים עליך למעשה למעלה משנה, ואנחנו מאוד גאים בהם. מה שיש לנו עוד לעסוק בו, כבר עסקנו, וכבר טופל בחלקו, אבל יש עוד הרבה עבודה בתחום, זה לטפל בפערים שהם קצת יותר רחבים, מול משרד הממשלה, מול בכלל החברה הישראלית. אני חושב שפה יש מורכבות קצת יותר גבוהה, כי הסתיקול הוא בידיים של צה"ל. זאת אומרת, אנחנו כן. לא יכולים עכשיו לקבל החלטה, לצורך העניין, יש לנו איזשהו רצון, לתת הקלות מס מאוד גבוהות, גם לחיילים ואפילו יותר למפקדים. זה משהו שהצבא לא יכול לקבל החלטה עליו.
ברור,
אנחנו נצטרך
שיתוף פעולה.
כן, נצטרך שיתוף פעולה וחקיקה. זה דברים שאנחנו מקדמים, הצבא מן הסתם דוחף את זה ומוביל את זה, הצבא ומשרד הביטחון מובילים את זה, אבל זה לא משהו שהוא בשליטה שלנו, בידיים שלנו, ולכן זה דברים שייקח קצת יותר זמן עד שנצליח לסכם אותם. אבל כן, אני אגיד שבתחומים האלה של משרדי הממשלה הייתה התקדמות, והחלטת ממשלה שהתקבלה לפני משהו כמו חודשיים, שהביא איתה כמה בשורות יפות.
כן, ראיתי שהיו שם, הייתה החלטת ממשלה בנושא, והיו כל מיני שינויים. בוא ניכנס לעניין עצמו, בסדר? בוא נדבר קודם כל על באמת מענה מקצועי למפקד שמגיע וצריך עכשיו... לא יודעת, אתה תגיד לי, לדעת מי הגיע, לדעת מה מצבו של מי שמגיע, בוא תגיד לי רגע
בולה,
מה הקושי ומה
יפה,
הפתרון.
אז זה יושב תחת הכותרת הכללית של מעטפת וכלים למפקד, זה בעיקר למפקדים, ובאמת גילינו תוך כדי שיח עם המפקדים, שמאוד מאוד קשה להם לנהל את היחידה. הרי בסוף המפקד... בוא נגיד, עושה לא מעט ימי מילואים, אבל זה עדיין לא מאפשר לו לנהל בצורה, בוא נגיד, חופשית ושוטפת את היחידה. בסוף צריך לזכור, יש לו עבודה. וצריך להגיד, גם רוב המפקדים במילואים, הם חבר'ה מאוד מאוד איכותיים, הם מתברגים במשק האזרחי, גם במשרות בדרך כלל ניהוליות מאוד מאוד בחירות. אין להם יותר מדי זמן להתעסק בניהול היחידה, ועדיין הם צריכים למצוא את הזמן הזה.
יש קצינת קישור, לא?
נכון. אז יש קצינת קישור, היא לא תמיד צמודה למפקד אחד, לפעמים צמודה לשני מפקדים, לשלושה מפקדים, לא תמיד יש לה את הקשב המלא לתת בדיוק למפקד את מה שהוא צריך, מתי שהוא צריך, בשעות הלילה כשהוא מתפנה.
וגם לפעמים ילדה.
הם בדרך כלל נערות צעירות, איכותיות, עושות עבודה נפלאה.
כל בסדר, אבל עדיין.
אבל כן. ומתוך הפער הזה וההבנה הזאת שבסוף המפקד במילואים צריך איזשהו כלי שבו הוא יוכל לנהל את היחידה, פיתחנו אפליקציה מאוד 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 מתקדמת בסדר גודל של, בוא נגיד, באזרחות מקנים בנו על אפליקציה כזאת, גם בהקשר של איך שהיא נראית ובויזואליזציה שלה ובפשטות ההפעלה שלה. וגם בערך שהיא מביאה איתה.
מה למשל?
ביכולות. זה ממש לנהל את כל היחידה מעל ועטף, לראות את כל החיילים, גם ברמה הבסיסית של מי זה החייל, מתי יש לו יום הולדת, ומתוך האפליקציה נגיד אפשר לשלוח לו וואטסאפ, מזל טוב. זה משדרג, תמך תיחסים של המפקד עם החייל. אז זה ברמה הבסיסית ביותר.
רגע, גם עכשיו... אם אפשר לשלוח לו וואטסאפ, הוא יכול גם לענות? לא רק תודה על המזל טוב, אלא יש לי קושי להגיע לשירות המילואים הקרוב, שזה אני מניחה...
כן, אז הוא יכול לענות על המזל טוב, ומעבר לזה, הוא יכול לפתוח פנייה, הוא יכול להיכנס לאתר של המילואים, הוא יכול לפתוח פנייה, הוא יכול להגיש בקשה, נגיד
כן,
לשנות
שיפוץ. כן, לא, אבל זה לא קשר בלתי אמצעי. ואני שואלת, האם באמצעות האפליקציה הזאת, הוא יכול שיהיה לו קשר בלתי אמצעי, גם למי שאומר לו מזל טוב, כי המטרה היא, כמו שאמרת, כן? לעשות איזשהו חיבור, לא באמצעות אולי קצינת הקישור, אלא לעשות חיבור בלתי אמצעי, וא' שהם יכירו, ב' שאחד יבין את הקשיים של השני, ואולי ינסה לבוא לקראתו, לקצר את השירות מילואים, לדחות אותו, לשנות, אם אפשר. אז השאלה עם האפליקציה, בהמשך לדוגמה שנתת.
כן, כן, אז זה מגיע ישירות, זאת אומרת, החייל, נניח, קיבל צו עכשיו, לאיזשהו מופע כזה או אחר, אז היום כבר לא מקבלים את הצו בדואר, עם הדואר הרשום, כבר הצו התקדם לפני מספר שנים, והם מקבלים את זה באימייל, אז החייל מקבל את זה באימייל, הוא רואה את הצו, הוא יכול ללחוץ על כפתור, להזדהות, ולהגיד, יש לי בעיה, אני רוצה לפצל, אני רוצה, יש לי בעיה, אני לא יכול להגיע, הכל בצורה דיגיטלית, אינטרנטית.
וברגע שהוא לוחץ על אין,
כשהוא נשלח, זה קופץ בצורה מאוד מהירה, בטלפון הנייד של המפקד.
של המפקד, אוקיי.
ואז המפקד רואה ומקבל את ההחלטה. אם ההחלטה היא בסמכותו, כי לפעמים יש דברים שמגיעים, נגיד ולתם, מגיע לוועדה מיוחדת, אבל בכל מקרה זה עובר דרך המפקד, והוא יכול להביע דעתו או לקבל החלטה, ואז ההחלטה מגיעה ישירות לחייל. אנחנו תמיד מדגישים שזה לא חליף את השיח. זאת אומרת, זה בשביל לתעד את התהליך, כדי שהתהליך יהיה מסודר וכתוב, וכדי שהחייל יקבל את התשובה בזמן לפנייה שלו. אבל אנחנו תמיד אומרים, חבר'ה, זה לא חליף. עדיין אנחנו מצפים מהמפקד, לא משנה באיזה רמה זה, נגיד, בדרך כלל, אם זה חייל, אז זה יהיה ממם או ממפי, שירים טלפון לחייל וידבר איתו וישאל אותו מה הבעיה, ורק אז יקבל את ההחלטה שלא הכל יתנהל רק על גבי אמצעים דיגיטליים, כי זה באמת קצת מרחיק את החום הפיקודי שאנחנו כן היינו רוצים שימשיך וימשך.
איך מתמודדים עם זה שבעצם יש חיילים שאתה בתור מפקד במילואים לא מכיר אותם, לא באמת מכיר אותם, זאת אומרת, זה לא שאתם איזושהי פלוגה שרצה עכשיו מהסדיר וכולם מכירים את כולם.
כן, אז אנחנו קופצים עכשיו לאיזשהו נושא אחר, אז הם נשים אותו בצד שנייה, תזכרי אחר כך שנחזור לכלים, כי יש עוד דברים מעניינים שנתנו למפקדים, אבל נגעת פה בנקודה מאוד 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 חשובה, נושא הלכידות. כי בסוף, כמו שאת אומרת, זה לא פלוגה שמתעוררת יום-יום במשך כל השנה ועושה פעילויות. זה פלוגה שנפגשת, תלוי בסוג היחידה, זה יכול להיות פעם בשנה, פעמיים בשנה, אולי שלוש פעמים בשנה. חיילים כל הזמן מתחלפים, יש כאלה שמשתחררים, יש כאלה שנכנסים מחדש לפלוגה, ולכן הבנו תוך כדי התהליך שיש אתגר ביצירת לכידות בפלוגה. וגם כאן שמנו שני סוגים של כלים לרמה הפלוגתית, מעבר לזה יש עוד כלים נוספים לרמה הגדודית, אבל באמת באמת הבנו שהצורך הוא בעיקר לרמה הפלוגתית. יצרנו פה שתי תוכניות, תוכנית אחת נקראת פקל, זו תוכנית שבה יוצרים, הופכים את הפלוגה לקהילה.
אוקיי.
ממש מסמיכים שניים, שלושה חיילים, נציגים מתוך הפלוגה, להיות מובילי קהילה, מלמדים אותם איך עושים את זה, והם ממש מייצרים תוכנית קהילתית לאורך כל השנה. של מפגשים כאלו ואחרים, נניח בנושא התנדבות בקהילה. אז כל הפלוגה מגיעה ומתנדבת באיזשהו בית משהו, ותוך כדי פעילות ההתנדבות, גם הפלוגה מתגבשת וכדומה. אז יש פה פעולות מאוד מאוד יפות בתוך תוכנית פקל, תוכנית מאוד מאוד מוצלחת. לצערי, אנחנו לא מצליחים לתת את זה לכל הפלוגות, אבל עצם זה שיש תחרות בין המ"פ, מי יקבל את תוכנית פקל, רק מדגיש עד כמה התוכנית הזאת משמעותית ומוצלחת.
למה הם מתחרים על זה? כי זה נותן מה?
כי זה נותן להם ערך, זה גם תקציבים, וזה גם נותן ערך מאוד מאוד גדול לפלוגה. עצם העובדה שיש את הפעילויות האלה מסובסדות, ממומנות, מלוות על ידי גורמים מקצועיים, אנחנו עושים מאמצים להרחיב, השנה היה לנו למעלה מ-100 כאלה שביצעו את התוכנית הזאת.
100 מה? 100 פלוגות 100, כאלה?
כן, 100 פלוגות, אנחנו פועלים להרחיב את זה ליותר.
אוקיי.
מעבר לתוכנית הזאת, יש לנו עוד תוכנית מקבילה, למי שלא קיבל תוכנית פקל, תוכנית שנקראת ימי לכידות או ערבי לכידות, וזה ממש להביא את הפלוגה בימם. ממש משלמים כסף לאותם, מוצאים צו ומשלמים כסף לאותם חיילים, כדי שיגיעו לאיזשהו ערב בנושא מסוים. זה יכול להיות נושא ערכי, זה יכול להיות נושא תרבותי, זה יכול להיות...
מה, הצגה נגיד?
זה יכול להיות הצגה ושיחה עם הבמאי.
אוקיי.
ובסוף ארוחת ערב.
אוקיי.
זה יכול להיות ציור באיזה שוק, ושיחה עם משהו שמתקשר לזה, וארוחת ערב. זאת אומרת, איזושהי פעילות של חצי יום, שבסוף מביאה את כל החיילים והמפקדים, לאיזושהי התכנסות סביב נושא מסוים. עצם ההתכנסות, עצם ההגעה, עצם השיחות שמתבצעות בתחילת היום, בסוף היום, והחיבור של האנשים תוך כדי הפעילות, מייצר את הלכידות, או עוזר לייצר את הלכידות. כמובן שזה לא חליף לאימונים ולתעסוקות שהם, כשעצמם מייצרים לכידות.
אנשים נענים לזה?
בוודאי. כן. כן,
לא, זה לא כזה ברור מאליו, כי אנשים אומרים, תשמע, מספיק לי המילואים, מה עכשיו עוד?
תראי, למה אנשים עושים מילואים? יש הרבה סיבות, אבל לא ניכנס אליהם עכשיו, אני יכול ממש לפתוח על זה בהרצאה, אבל אחת מהסיבות המשמעותיות זה החיבור לאנשים. זה להיות שייך למשהו שהוא גדול ממך. איזושהי חברותה, איזושהי קהילה. אנשים אוהבים את זה. זה קצת להתנתק משגרת היום-יום, ולפגוש חבר'ה, אנחנו גם בדרך כלל משבצים את אותם אנשים ששירתו ביחד בסדיר באותה מחלקה. ככה שתמיד יש את החברים עוד מגיל 18, והתגעגעת אליהם כל כך.
ואת רוצה לראות גם מה איפה הם היום.
כן, ומי יש לו ילדים, ומי התגרש, ומי התחתן, ומי... הדבק הזה, אני אומר, אין לו חליף. ואנחנו רק נותנים את הפלטפורמה למפגש הזה, הוא מפגש מאוד מאוד חשוב.
טוב, אז דיברת על זה שהמילואים זה איזשהו מפלט. נשמע את הגשש החיוור, גבעת חלפון אינה עונה. הרי הוא בורח שם, אז נראה לי הכי מתאים.
הוא בורח ובסוף מתחבר, כן.
כן, בסדר, אבל זה מתחיל מבריחה. זה הפואנטה.
אחלה שיר.
חייך שוד ושבר, אם פולחים העצבים, אז תעלה מיד על ספיישים ותרד למילואים. אם הדופק מתפרע והלחץ דם ממריא, אז קח מיד חופשת מולדת ותעוף למילואים. צהל, צהל, כבר באים, רוץ סוף, סוף למילואים. ואם אלינו מתקשרים מן הבנק או המיסים,
אז נא למסור בקוד נוחה,
גבעת חלפון אינה עונה. האישה בשש נרדמת בין הקרם והסדינים, אז תן חיבוק פרידה לרולים ותרד למילואים. וחוץ מזה אם לא נשברת ואתה עוד מאמין שהתקווה לא רק שיר, אז רד מיד למילואים. צהל, צהל, כבר באים, רוץ סוף, סוף למילואים. ואם אלינו מתקשרים מן הבנק או המיסים,
אז נא למסור בקוד נוחה,
גבעת חלפון אינה עונה. צהל, צהל, כבר באים, רוץ סוף, סוף למילואים. ואם אלינו מתקשרים מן הבנק או המיסים,
אז נא למסור בקוד נוחה,
גבעת חלפון אינה עונה.
גבעת חלפון אינה עונה. ואנחנו נחזור לשיחה שלנו. דיברנו על כלים למפקדים, לניהול היחידה. ביקשת שאני אזכיר לך לחזור לזה, אז הנה. תזכורת.
איזה מזל שאת כאן.
לגמרי. אז בוא נבין רגע באמת איזה עוד כלים יש.
אז זהו, אז נגענו באפליקציית קודקוד, שהיא באמת, בוא נגיד, הבשורה שהבאנו בשנה האחרונה למפקדים.
שאלה, סליחה, שאלה ששכחתי לשאול לגבי אפליקציה. יש יחידות שזה עדיין לא קיים בהן? או שעכשיו כל מי ששומע אותנו והוא מפקד במילואים, יש לו את זה?
בכל הגדודים, זו אפליקציה שפותחה לרמת הגדוד, ובכלל הגדודים יש את זה, זה רלוונטי למפקדים, מרמת הממם, שזה הלבל הבסיסי ביותר, ועד רמת המגד. כולם רואים את כל החיילים תחתם, וממש יכולים לנהל ולפתח את האנשים, כולל כל המידע וכולל עדכון הדדי. בין האפליקציה לבין המערכות הצהליות. זאת אומרת, אחד הפערים או האתגרים שהיה לנו זה שלפני שהייתה את האפליקציה, אנשי המילואים ניהלו איכשהו בצורה כזאת או אחרת, בטבלאות אקסל או קבצי וורד או לא משנה, whatever, את היחידה שלהם על המחשב הפרטי שלהם מהבית. ולנו לצבא לא היה מושג מה כתוב אצלם במחשב, להם לא היה מושג מה כתוב אצלנו, והיה פה איזשהו פער בשיח בין מה שהם מכירים למה שאנחנו מכירים. אז עכשיו האפליקציה בעצם נתנה מענה, וכל הזמן יש עדכון הדדי, מה שאיש המילואים, מפקד המילואים, מעדכן באפליקציה, אנחנו רואים במערכות הצהליות, ולהפך, יש כל הזמן גזירה של נתונים.
זה אומר גם שאם אני רגע חוזרת לדוגמה שלי, של קיבלתי עכשיו צו, אני רוצה לפצל, לקצר, whatever, והמפקד החליט שזה מקובל עליו, וענה לי נגיד באפליקציה, אין מצב שהצבא לא יודע מזה.
לא. Okay. אין דבר כזה, זה עובר לקצינת הקישור, היא בעצם עושה את השינוי בצו, זאת אומרת, אחרי שהפקד קיבל את ההחלטה, זה עובר עליה, היא עושה את השינוי בצו, והחייל לקבל בעצם עדכון רשמי על ההחלטה של המפקד דרך הקישור, זאת אומרת, כל המשולש הזה של מפקד, חייל וקצינת קישור, הכל מסונכן, אחרת זה פשוט okay. לא עובד.
אוקיי. Okay. טוב, אז עכשיו נלך לכלים האחרים.
אוקיי, אז זה ממש בשורה מהשבוע האחרון. אנחנו עבדנו בהובלה של ראש אכ"א על פתיחה של מתחמי עבודה, WeWork.
אוקיי.
אנחנו קוראים לזה, על שם החברה שפתחה מתחמים כאלה לראשונה. אצלנו קוראים לזה הקובייה, זה המיתוג של השם הזה. זה בעצם הנגר כזה גדול, אולם גדול כזה, מעוצב, מגניב, כאילו בצבעי הייטק.
אוקיי.
עם הרבה מאוד מחשבים ואמצעים וטלוויזיות וחדרי דיונים וכל מה שצריך, כדי שאנשי המילואים, מפקדים במילואים, יוכלו גם להיפגש, לקיים בעצם ישיבות, דיונים, וגם לעבוד על המערכות הצהליות.
אוקיי, שמסווגות
כל מה שלא נמצא בקודקוד. כן, אז זה נמצא, אז כבר פתחנו שניים כאלה. הראשון נפתח לפני כשנה בפיקוד צפון, המחנה ג'למה. מוזמנים, אפשר להירשם ולהזמין שם חדרים. הכל כמובן נגיש וזמין למפקדים במילואים. וממש השבוע פתחנו עוד מתחם כזה במחנה תל השומר. ואנחנו מקווים שבחודש, חודשיים הקרובים, כבר ייפתח מתחם נוסף כזה בדרום, בפלוגות, ואז בעצם יש לנו בכל חלקי הארץ, צפון, מרכז, דרום, מתחמים כאלה שבעצם מארחים את אנשי המילואים, וזה ממש מוסיף להם לנוחיות וליכולת לקיים בעצם את המפגשים שלהם, את הדיונים שלהם, ולעבוד על מערכות צהל.
אוקיי, עכשיו זה משהו שהוא, שוב, מאיזו רמה, מרמת הממם?
כן, כל מפקד במילואים יכול להזמין חדר, כמובן שהוא צריך למצוא חדר פנוי ולהזמין מראש וכדומה, אבל כן, בגדול לכל מפקד מרמת ממם, יש את האפשרות okay. להזמין או חדר או עמדת מחשב ולעשות את העבודה שלו.
עבודה הצבאית, הצהלית.
כן, כן, כמובן. אני מניח שאם הוא מתכנת באיזה חברת סטארט-אפ או כזאת אחרת, הוא יעבוד מהחברה או מהבית, הוא לא יצטרך את המתחמים האלה. אבל כן, זה שוב, זה מענה לאחד מהפערים שעלה לנו בשיח עם המפקדים, שאומרים, אנחנו רוצים לעבוד, נגיד, על איזושהי פקודה מבצעית שברמת סיווג גבוהה. אנחנו לא יכולים לעבוד עליה מהבית, כי אסור להוציא את זה הביתה. קשה לנו כל פעם לתאם מחדש בסיס כזה או אחר, או אנחנו לא מצליחים למצוא משרד בבסיס כזה או אחר, ולכן נוצרו הקוביות האלה שבעצם נועדו במיוחד כדי לתת את המענה לצורך הזה.
אוקיי. זה מתחמים שהם גם למשרתי הקבע?
גם משרת קבע יכול להזמין שם חדרים, כן.
אוקיי, טוב, אז יש תחרות.
כרגע, לפחות ממה שאנחנו רואים בצפון, זה עובד די טוב.
כן, זה עובד טוב. וההזמנה היא גם דרך האפליקציה?
דרך אפליקציה, כן.
טוב, אז יש מלא אפליקציות לאיש המילואים.
כן, כן, הצבא בכלל עכשיו עשיר באפליקציה. חזק באפליקציה.
אוקיי, אז זה. מה עוד יש לנו?
יצרנו קהילות.
שמה זה אומר?
שזה אומר, סתם ניתן דוגמה, לקהילה ש... שאני פתחתי, אז אני יודע לדבר עליה ככה קצת יותר בעריכות, אבל יש חוץ מזה עוד לא מעט קהילות נוספות. למשל, קהילת המגדים במילואים. אם בעבר השיח או המידע זרם למגדים במילואים רק בציר ההיררכי, כלומר, אני מעדכן את הפיקודים, או זרוע יבשה, או אקה, או מתי כללים, מעדכנים את הפיקודים, והפיקודים מעדכנים את האוגדות, והאוגדות מעדכנות את החטיבות, והחטיבות מעדכנות את המגדים. את מבינה שהשרשרת הזאת היא שרשרת מאוד מורכבת.
שנופלים בדברים.
נופלים. או שהמידע לא מגיע בכלל.
אוקיי.
או שהמידע מגיע חסר, או שהמידע מגיע מעוות. ואז בקצה אנחנו מתפלים למה דברים לא קורים או קורים לא כמו שצריך. אז פתחנו את הקהילה בשביל המטרה הזאת, זאת אומרת, זה לא חליף את הציר ההיררכי, זאת אומרת, אנחנו לא ביטלנו פה את שרשרת הפוש, אבל אנחנו עדיין מעדכנים את הפיקודים ואת האוגדות, כדי שהמידע יזרום בציר המקובל, ובמקביל, או קצת אחרי, אנחנו שולחים עדכון לקהילה. בקהילה הזאת בעצם חברים כלל המגדים במילואים, הם יכולים לקבל מאיתנו את כל העדכונים בפושים, הם יכולים לפתוח שיח על כל עדכון. זאת אומרת, עכשיו שלחנו, נגיד, עדכון שנפתח קורס קציני טומקל, שתכף נדבר עליו, וגם בשורה מאוד מאוד גדולה. ואם יש להם שאלות, אז הם יכולים להתחיל לשאול שאלות תחת אותו נושא, ולקבל מאיתנו תשובות ישירות.
אוקיי.
אז המטרה העיקרית הייתה להוריד להם עדכון, אבל תוך כדי גילינו שהשגנו פה ערך אפילו יותר גדול. אנחנו מקבלים מהם פידבק שבעבר לא היינו מקבלים אותו. שוב, בגלל אותה שרשרת ארוכה, אז עכשיו, כשאנחנו שולחים עדכון, ומגד מגיב, ונוצר פינג פונג, ונוצר שיח,
זה ישיר.
אנחנו באמת באמת לומדים הרבה יותר טוב במטה הכללי ובזרוע, מה באמת מציק ומה באמת הבעיות, ואנחנו ככה מתקנים גם את הדברים אונליין, ולא מחכים לעשות כל פעם עבודת מטה גדולה.
כשאתה מדבר על קהילה, זה מה? זה וואטסאפ? זה פייסבוק? זה מה? איפה
אז
זה?
יש כמה קהילות, נגיד הקהילה של המגדים היא בטלגרם,
אוקיי.
יש קהילה, יש קהילות נוספות, גם בפייסבוק וגם בוואטסאפ. יש גם מפגשים פיזיים של חלק, נגיד יש קהילת מפקדים מאוד רחבה של כלל צהל, שגם נפגשה פיזית באיזשהו גם סיור בצפון, כדי גם לחבר את חברי הקהילה. ואנחנו מגלים איך הקהילות האלה בעצם מאפשרות לנו, כמו שאמרתי, בצבא, או הצבא הסדיר, כאילו לחיות טוב יותר את השטח, להבין טוב יותר מה קורה למטה, מה הפערים ומה הבעיות, ולתקן בצורה מאוד מאוד מהירה.
אוקיי. אז אם יש לכם ככה ראייה רוחבית, אז בוא תגיד לי, נגיד, מה מטריד את המגדים היום שאפשר לדבר עליו, חוץ מסוגיות פוליטיות ברומו של עולם, מה הדילמות הקשות ביותר בעבודה, בבית,
אז אנחנו נחלק את זה למה קורה בתוך הצבא ומה קורה מחוץ לצבא. נתחיל במה קורה בתוך הצבא. אם את שואלת אותי, זה לא אתגר חדש, זה אתגר שמלווה אותנו, אגב, גם בסדיר, ובטח במילואים, בכלל, בשנים האחרונות, בשנים שאני מכיר שפשרת בצהל, האתגר המשמעותי ביותר הוא פיתוח המפקדים.
המפקדים,
כן,
אוקיי.
כן, הפיתוח שלהם. זאת אומרת, לבנות את דור העתיד של המפקדים. ולמה זה כל כך חשוב? כי אנחנו מבינים בסוף שהמפקדים, בטח במילואים, זה הלב הפועם של המערך, וזה מה שמייצר באמת באמת את החוסן של המערך הזה. אני חושב שמשתי סיבות עיקריות אנחנו צריכים להתעסק בעיקר במפקדים. העניין האחד זה שהם באמת אלה שיובילו את הלוחמים אחריהם בקרב, ובעצם האחריות הזאת הם צריכים להיות מאוד מסורים, מאוד איכותיים, מאוד מקצועיים, מוטיבציונים. צריכים לדעת להוביל בקרב, לפקד.
ברור.
אני חושב שזה הדבר הכי מורכב שיש. והדבר השני זה שהם באמת נושאים בנטל הגדול ביותר. זאת אומרת, אם נסתכל שנייה על מה הדלטה בין מ"פ או מג"ד בכיף ימי המילואים שהוא עושה בשנה, למול מה שעושה לוחם מהשורה, אז מן הסתם מפקד עושה פי כמה וכמה.
אוקיי. Okay.
ולאור כך אנחנו מבינים שיש פה אתגר לפתח, ולכן לצד האתגר הזה, או כדי לתת מענה לאתגר הזה, יצרנו לא מעט כלים ומענים.
למשל?
כדי לעודד את הפיתוח ואת ההתפתחות של האנשים לפיקוד. אז למשל, הזכרתי מקודם ברמיזה, אז קורס קציני טומקל.
שמה זה?
שזה משהו שכבר אנחנו מפעילים אותו כמעט 4 שנים.
אוקיי.
אבל הוא עדיין יחסית חדש, במח המילואים הכל עובד בקוונטים מאוד ארוכים. אנחנו לוקחים חיילים מהשורה.
שסיימו שירות חובה כחיילים?
כחיילים, סמל ראשון, סמל. ונכנסו למח המילואים.
אוקיי.
והם רציניים ומוטיבציונים. ואוהבים את היחידה שלהם, את הגדוד שלהם. ויש להם גם איזושהי יכולת של פיקוד והובלה, אבל הם לא מוסמכו כקצינים. אנחנו נותנים להם את האפשרות, את ההזדמנות השנייה בעצם, להפוך להיות קצינים.
אוקיי.
שיש לנו פה רווח כפול. אחד, ברמת הפרט, נתנו לו הזדמנות שנייה.
אוקיי.
אני אומר, זה כל כך מרגש, אני יצא לי פעם להיות בטקס סיום של הקורס הזה, זה כל כך מרגש לראות את האנשים האלה, שהיה להם חלום להיות קצינים, והנה, הקשבנו להם את החלום.
גם נגדים או רק חיילים?
כן, במילואים אין באמת הבדל בין, אוקיי. בין נגדים לחיילים, גם נגדים יכולים לצאת.
אתה אומר שזה מרגש, אני מנסה לחשוב, קודם כל, כמה זמן זה?
זה 7 שבועות.
7 שבועות?
יחסית, למילואים זה יחסית הרבה, אבל
רצופים?
ביח... רצופים.
בתנאי יחידה סגורה?
לא. אנחנו מתחשבים בהם. רוב הזמן לא, יש כמה ימים שזה ימים סגורים, אבל רוב הזמן זה, וזה במרכז הארץ כדי שיהיה נוח.
רגע, אבל 7 שבועות אני לא מגיע לעבודה?
כן, כן. אבל שוב, תזכרי, זה החלום שלו, להיות קצין.
אוקיי.
ויש לו מעט כאלה, אגב.
זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, יש ביקוש לאירוע הזה?
מאות, מאות. תקשיבי, כן, קרוב ל-500 שכבר הסמכנו. בתקופה האחרונה, ב4 שנים שזה עובד, וזה פשוט הצלחה מסחררת. אמרתי, זה גם רווח לפרט וזה גם רווח לנו, כי אנחנו מרוויחים פה בסוף אנשים סופר 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 איכותיים. תחשבי, זה מישהו שנתנו לו, אז הוא גם מחזיר. הוא גם אוהב את היחידה שלו, הוא לא סתם יצא.
ברור.
הוא מחובר לאנשים, הוא מחובר למפקדים. האנשים האלה זה הקציני תומקל הכי טובים שיש.
אני, אם היית שואל אותי, זה שלא שאלתם אותי, כי הייתי אומרת לך שנראה לי שאין מצב. זאת אומרת, זה להחזיר אותו עכשיו, קצת אחורה, להיות בקורס, גם אם הוא יוצא כל יום הביתה. ונשמע לי, אתה יודע, אנשים מתווכחים על שירות מילואים של כמה ימים, אז עכשיו 7 שבועות?
כן, אני חושב שהם מסתכלים גם על הערך שזה נותן להם ברמה אישית. זה קורס מאוד מאוד איכותי, מאוד יוקרתי, מאוד מפתח.
יש שם התייחסות לעובדה שהם כבר לא ילדים?
בוודאי, תייחסים עליהם אחרת לגמרי.
לא, אני מדברת מבחינת התכנים, מבחינת...
כן, כן, עצם זה שזה 7 שבועות ולא 50 שנה, מה שלוקח בסדיר, אז את מבינה שהכל שם הרבה יותר מקובץ. זה לימידת מבוגרים, מה שנקרא. זה לא ילדים בני 18, אנחנו מתייחסים אליהם ככאלה, גם ברמת התייחסות האישית וגם באיך שאנחנו מעבירים את החומר. ואני חושב שגם נעשית פה עבודה מעולה, הקורס הזה מובל על ידי קצין הלוגיסטיקה הראשי, אבל לא רק. הוא נבחר להוביל את המחזורים הראשונים היו שלו, אבל היום אנחנו עושים את זה בכל החיילות, זאת אומרת, יש אפשרות לכל חייל, זה לא משנה אם הוא לוחם, או לא יודע, משק של אישות, לצאת לקורס קצין תומקל, ולהיות קצין משאבי אנוש, קצין לוגיסטיקה, קצין טנה, מה שהיה פעם חימוש, קצין מודיעין, או קצין תקשוב, או גם קצין בפיקוד העורף.
אוקיי.
קיצור, לכל חייל בעצם נתנו את האפשרות להסמיך חיילים, להיות קצינים באותו חייל. הצלחה מסחררת, אמרתי, זה גם נותן ערך מאוד מאוד גדול לפרט.
מדהים. מה עוד? אפרופו פיתוח.
אז זה לרמה, בוא נגיד, ל-level הנמוך יותר של המפקדים, שזה קציני התומקל הזוטרים. מעבר לזה, לרמה קצת יותר מתקדמת, לרמת הביניים, אתגר לא קטן לפתח מ"פים.
אוקיי.
אז כאן אנחנו כבר לוקחים קצינים שהוסמכו כקצינים, כבר שתפקדו כמ"מים, אם נניח בסדיר, או סמך מ"פים בסדיר. ואנחנו עושים איתם עבודה כדי לפתח אותם לתפקיד מ"פ. אז מה שאנחנו עושים איתם זה תוכנית שנקראת מפקדים, מפתחים, מפקדים. אנחנו בעצם עושים להם בכל חטיבה, זה עובד בכל חטיבה, עושה את זה לעצמה, ובעצם לוקחים אותם למפגשים כל פעם בנושא אחר, בהובלת המחת, בראשות המחת, המפגשים האלה, אז תחשבי שלוקחים את כל השכבה הכי איכותית של הממים בכל הגדודים בחטיבה, או של הסמכם פעמים הכי איכותיים בחטיבה. אז קודם כל, המפגש עצמו של קבוצת האיכות מייצר משהו.
נכון.
איזשהו שיח שהוא ברמה קצת יותר מתקדמת. מדברים ברור. איתם על למה חשוב להיות ממפיים, ועושים להם מפגשים אחת לרבעון, כדי לעודד אותם דרך שיח עם מפקדים בכירים, דרך שיח על ערכים, דרך סיורים בארץ בכל מיני אתרי מורשת וקרבות. יש עוד הרבה מאוד רעיונות
יצירתיים. יש גם תכנים מקצועיים.
וגם כמובן תכנים מקצועיים כדי לשפר את המקצועיות שלהם. Mm-hmm. אנחנו רואים שדרך המפגשים האלה בעצם נוצר שיח בתוך הקבוצה, וזה בעצם מה שמעודד אותם בסופו של דבר, לצאת לקורס ממפיים ולהיות ממפיים בהמשך. Okay. זה לשכבה של הממפיים. וכמובן, לשכבה של המגדים, שכמו שאמרתי, הם בסוף מובילים את הגדוד, אז כמובן שגם להם אנחנו צריכים לתת, או לפתח לשם את, את הקצינים האיכותיים ביותר. אז להם אנחנו מצמידים למשל מנטורים.
בוא נעשה רגע הפסקה. נשמע על המגדים ועל המנטורים, ונראה לי שיש עוד כלים למגדים, אז נשאיר את זה אחרי השיר. אז נצא להפסקה ואז נחזור.
מהרגע שבו פרצה לליבו הניחה תעופה לנם וכך לא שקט הוא החל משוטט מלמל מילים של זהב או, נדרת עכשיו או, נדרת עכשיו וכך מחושב, הניח שפתיו, הוא בא אליו טעם גופה. ואז הוא ידע של הנצח איתה, עזב כל דבר מבדה. או, נדרת עליי. או, נדרת עליי. תני לי לראות אותך מתפשטת מולי תני להרגיש את הרגע שבו תהיי שלי בואי כיכר עכשיו שאת לא איתי מול המוכר הרגוע הצעזוע תני לי לראות אותך רק אותה, רק אותה למילים אחדות, ללא חששות הניחי ידיך הקטנה ובואי אליי מחכה עתידיי כותב לך שירי אהבה או, נדרת אליי בואי כיכר עכשיו שאת לא איתי
אז שמענו את יציאת חירום, נהדרת, ואנחנו מגיעים לחלק האחרון של השיחה שלנו, ובדיוק הגענו לתמריצים למגדים, שזה נראה לי הכי, הכי מעניין. כן. המגדים בסוף זה, המגדים זה השפיץ. זה,
נכון. אז אני לא הייתי קורא לזה תמריצים, יש גם עוד כל מיני נושאים שקשורים תחת תגמול והוקרה,
אוקיי.
זה יותר דברים שקשורים לפיתוח.
אוקיי.
אז התחלנו לגעת, אתה יודעת מה, לפני שנספר על המנטורים, בוא נדבר רגע על הכשרת המגדים, כי היא השתנתה בצורה דרמטית. אם פעם היה קורס מגדים, שהכשיר אותם לתפקידה במשך 3 חודשים רצופים, אז עכשיו יש מה שנקרא אקדמיה למגדים.
אוקיי,
למה זה נקרא אקדמיה? כי זה ממש כמו תואר שני לצורך העניין, זה נמשך 2 שנים. הכשרה שנמשכת 2 שנים, אבל זה לא כל יום.
אוקיי.
תחשבי על מודל של תואר שני. כשאת באה כזה פעם אז גם כאן זה פעם בחודש, מפגש כזה של 2-3 ברצף. וכמובן לצד זה עוד כל מיני שבועות מרוכזים של אימונים והכשרות, סדרות שטח זה נקרא. אבל באמת באמת עיקר ההכשרה מתבצעת ככה. זה מה שאנחנו קוראים לו למידת מבוגרים. יש פה הרבה למידה עצמית. יש פה גם מפגשים דרך זום, ויש גם מפגשים פיזיים שמגיעים אליהם 1 לחודש.
זה תעודה שמוכרת אחר כך איפשהו? זאת אומרת, יש מה לעשות איתה?
בתוך הצבא בוודאי.
מעולה.
אבל היה יפה שאת מזכירה את זה, על הקורס קציני תומקל שסיפרתי עליו לפני כן.
אתה רואה, ידעתי למה אני מזכירה את זה.
יפה. קיבלנו לא מזמן הכרה בכך שהקורס מזכה בנקודות...
לתואר.
לא לתואר, נקודות... נקודות גמול למי שעובד בכל משרה ממשלתית כזאת או אחרת.
נחמד.
אז הגמול שמשפיע מאוד מאוד על השכר.
נכון, מעולה.
מה שנקרא גמול השתלמות. אז זה קקת תומקה, אני חוזר לאקדמיה, אז ההכשרה היא גם הרבה יותר מותאמת לאנשי המילואים, כי שוב, כי קשה מאוד מאוד להתנתק לשלושה חודשים רצופים, אז אומנם זה 2 שנים, אבל זה לא יותר מדי מפריע. לאנשי המילואים בקריירה שלהם, בעבודה שלהם. ומעבר לזה שזה מותאם יותר, זה גם הרבה יותר איכותי. זאת אומרת, תוך כדי התהליך של ההפיכה של הקורס הזה לאקדמיה, שיפרו מאוד 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 את האיכות של התכנים, את המרצים.
כי כדי לבוא 2 שנים, אני באמת צריכה איזשהו תמריץ. לא יודעת, זה יכול לעזור לי. יש שם תכנים שהם רלוונטיים גם מעבר לעולם הצבאי. יש שם... מה זה אומר?
תראה, מי שרוצה להיות מגד, אני חושב שזאת ההכשרה הכי טובה שבעצם תכין אותו לתפקידו. זאת אומרת, האינטרס פה של הבן אדם הוא קודם כל אינטרס להיות מוכן כמה שיותר טוב לתפקיד. אני אגיד לך שמעבר לזה, מעבר להכשרה הרשמית לצורך העניין, הם עושים עוד לא מעט תחנות ברמה האישית כדי להצליח בתפקידם. אני חושב שזה קודם כל הרצון שלהם, המוטיבציה שלהם נובעת מזה שהם רוצים להצליח.
אתה אומר, לא מחפשים פה איזה בנפיט.
כן, אני חושב שמעבר לזה הקורס הזה מאוד מאוד איכותי, יוקרתי, כיפי, יש לא מעט מפגשים, יש גם מפגשים עם אנשים, קיצור, יש פה השקעה מאוד 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 גבוהה שזרוע יבשה שמה, כדי להכשיר באמת את המגדים בצורה האיכותית ביותר, הטובה ביותר, ומותאמת בעצם ליכולת שלהם ולפניות שלהם ולזמינות שלהם. אז זה באמת שינוי בסדר גודל ממעלה שנייה לדעתי.
Okay.
איך אנחנו מכשירים ומתייחסים למפקדים. וכמו שהתחלתי לציין מקודם, לכל אחד כזה שבעצם מסיים את ההכשרה, אנחנו מציעים להצמיד לו מנטור, שזה בעצם איש מקצוע. זה אנשי מילואים שגם באזרחות עושים תהליכים כאלה, כן, יועצים ארגוניים כאלה ואחרים, או קואוצ'רים כאלה ואחרים, שהתנדבו למשימה הזאת, והם בעצם מלווים.
שצריכים להכיר אבל את ההוויה הצבאית ואת המשימה.
כן, כמובן, הם אנשי מילואים, הם עוברים את ההכשרה לטובת הליווי הזה שהם עושים למגדים, ובעצם הם מלווים את המגדים לאורך החצי שנה בערך הראשונה שלהם בתפקיד, או קצת לפני שהם נכנסים לתפקיד, מכינים אותם ובעצם עובדים איתם על איך מייצרים חזון, איך מייצרים תוכנית עבודה, איך מייצרים יעדים, איך עושים את שיחת הפתיחה, ואיך עושים את הצעדים הראשונים ביחידה, כדי ככה לאפשר להם להיכנס באמת באמת ברגל ימין לתפקיד, וככה אנחנו רואים את זה, אנחנו כבר עובדים עם התוכנית הזאת למעלה משנה, ואנחנו רואים איך באמת באמת המגדים שלוקחים, שמשתמשים בתוכנית ומלווים אותם המנטורים, באמת
נכנסים,
כן, ממש נכנסים בצורה הרבה יותר טובה. המגדים עצמם מעידים על כך שהמנטורים מאוד מאוד עזרו להם בעיקר בתהליך של הכניסה לתפקיד.
המנטורים יכולים לתת מענה גם לדילמות נוספות? זאת אומרת, אני עכשיו בתור מגד, פתאום אני מגלה שזה לא X זמן להשקיע בצבא, זה שני X או X בריבוע זמן, ממה שחשבתי. ויש לי אתגרים מול המשפחה, מול העבודה. זה משהו שהוא בשיח, או שזה רק איך לפתוח את הגדוד הבא?
אז זה גם, אז רוב המנטורים הם כאלה שגם יודעים לתת מענה באזורים הרכים האלה. אני חייב להגיד שכשאנחנו מפתחים מישהו לתפקיד מגד, זה לא שהוא פתאום מוצנח תפקיד מגד ומגלה פתאום. הוא קודם כל צמח מתוך הגדוד.
אוקיי.
אז לפני כן הוא עושה תפקיד מכין. יש ממש מסלול פיתוח לאיך מתפתחים לתפקיד מגד, אז הוא עושה קודם כל תפקיד מכין. התפקיד הזה, הוא קודם כל מכיר את הגדוד, הוא גם מבין מה זה להיות מגד. הדבר השני, כמו שאמרתי, ההכשרה של השנתיים של האקדמיה מכינה אותו בצורה מיטבית להבין מה זה. ועדיין, כמו שאת אומרת, כשהוא צריך את ההצעה הזאת, אז יש גם את המנטור בתחילת תפקיד, יש גם מערך של יועצים במילואים שנמצאים בחטיבות, והוא יכול כמובן גם לקבל בכל רגע ייעוץ. והדבר הכי חשוב, לדעתי, יש לו מפקד. אז בואי שלא נשכח, כן. אנחנו נסים כל הזמן לעטוף אותם בכל מיני אנשי מקצוע, באמת, באמת, מי שיתמוך אותו, גם בהקשר המקצועי, אבל גם בהקשר הניהולי והאישי, זה המפקד שלו. יש לנו מח"טים נהדרים,
כן.
שמבינים שזה התפקיד שלהם, עושים אותו נהדר.
אוקיי. אז יש לנו את המנטור. מה עוד מבחינת כלים ככה של פיתוח של המגדים, או של דברים שאתם נותנים להם?
אז יפה, אז זה מוביל אותי לנושא נוסף מאוד 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 חשוב. שאלת על הפיתוח האישי, מה זה נותן להם ברמה האישית. אז זה כלי שהוא לא רק למגדים, הוא מתחיל בלבל הבסיסי יותר. דיברתי מקודם על האתגר של לפתח את הקצינים הזוטרים לתפקיד מ"פ. אז כאן אנחנו נותנים להם בעצם שני דברים משמעותיים. אחד זה השתתפות בלימודים בתואר ראשון. בעצם כמעט 80%
השתתפות בשכר לימוד.
בשכר הלימוד בתואר הראשון. זאת אומרת, זה מישהו שמתפקד כסמך מ"פ.
אוקיי.
הוא מעיד על עצמו שהוא מעוניין להיות מ"פ, הוא כבר נרשם לצורך העניין לקורס מ"פים, והמפקדים שלו באמת אומרים, כן, אנחנו רואים אותו בהתפתחות האישית שלו מ"פ, יכול להיות זכאי למימון של 80% מלימודי המסחר הלימוד השנתי.
מה, לתואר ראשון? לתואר ראשון.
לתואר ראשון. אנחנו יודעים גם לאשר חריגים לתואר שני, אבל ברוב המקרים, בלבל הזה, בגיל הזה, רוב הקצינים שמשתחררים לומדים לתואר ראשון. אז זה ככה הדבר הראשון שאנחנו נותנים ללבל הזה מרמת מ"מ סמך מ"פ לפיתוח לתפקיד מ"פ.
רגע, זה תלוי באיזשהו מצב סוציו-אקונומי או שלא?
לא, לא. זה אנחנו מעריכים מאוד ומוקירים את התרומה שלך ורוצים לתת לך משהו לעצמך. אתה לא חייב ללמוד עכשיו לימודי צבא. זה לא מעניין מה אתה לומד. תלמד, לא יודע, פסיכולוגיה. מבחינתנו, לא משנה מה החלטת ללמוד, אנחנו רוצים להשתתף 80%, וזה כי לצד החיים האזרחיים שלך, אתה בחרת ואתה תורם, ואתה, לא רק שאתה עושה מילואים, אתה גם מוכן להתפתח ולהתקדם לתפקידי פיקוד במילואים.
אוקיי. עכשיו, זה משהו איך הקצינים יודעים שזה קיים?
אנחנו פרסים את זה גם בקהילות, דיברנו מקודם על הקהילות, אז גם בקהילות וגם בציר המקובל, זאת אומרת, נותנים למפקדים.
כן, יש מודעות לנושא הזה?
כן, כן. זה אומנם כלי חדש, אז כמו כל דבר חדש, לוקח טיפה זמן לחלחל, אבל קיבלנו המון בקשות, אנחנו נעשה את מרב מאמצנו לתת מענה לכולם. זאת אומרת, לא לבחור פה מי יקבל ומי לא יקבל, באמת לתת מענה לכולם.
אוקיי.
כי אני חושב שבאמת מגיע להם. מי שמתפתח תפקיד מ"פ צריך, או מגיע לו שנוקיר אותו, שנעריך אותו. אני חושב שזו דרך נפלאה להראות שאנחנו מעריכים ומשתתפים בלימודים.
אוקיי. מה עוד? יש לנו עוד ממש שתי דקות.
ללבל היותר מתקדם, למי שמתפתח תפקיד מגד, אז אנחנו נותנים כבר תואר שני. וכאן זה כיתה מובנית, זה לא לך תלמד כל מה שאתה רוצה, אלא זה תואר שני בלימודי צבא וביטחון, בבר אילן, כיתה רק של אנשי צבא. וכאן אנחנו מרוויחים פה עוד דרך מוסף, שכולם נפגשים יחד.
נכון.
ואז נוצרת בעצם את הדינמיקה הזאת, והלמידה ההדדית, לא רק בלימודים האקדמיים, אלא גם קצת מעבר לזה.
קיים כבר עובד? יש כבר כיתה כזאת?
קיים, עובד כבר כמה שנים, אני...
אוקיי,
מדהים. כמה פעמים נפגש איתם, מגיע לטקסי סיום שלהם, באמת צריך להגיד, אוניברסיטת בר אילן עשה פה עבודה נהדרת, הכיתות האלה הן כיתות מאוד מאוד מוצלחות.
יפה. מה עוד? יש לנו עוד דקה? תראה ככה אם יש משהו ש...
כן, רציתי לדבר על גם תוכנית נהדרת שככה כבר עובדת תקופה של שנה. האמת היא שממש ברגעים אלה היא פועלת השבוע. זו תוכנית שנקראת תוכנית זינוק לאזרחות.
שמה זה אומר?
תוכנית שלוקחת בעצם את כל הממפאים שהשתחררו בשנה האחרונה, ועושה להם בעצם הכנה לאזרחות. כאילו בלי אינטרס מסוים של צה"ל, כי זה באמת, לצורך העניין, לא אמור לעניין אותנו איך אתה משתלב באזרחות, אבל זה כן, זה מעניין אותנו, כי אכפת לנו ממך. ואנחנו בעצם לוקחים את הממפאים שהשתחררו, כמובן מי שמעוניין, מביאים אותם בימם, זאת אומרת, הם מקבלים על זה כסף, על היום הזה שהם מגיעים, ואנחנו עושים להם הכנה לאזרחות, איך לכתוב קורות חיים, איך להתקבל לעבודה, איך לעשות רעיון, איפה לחפש עבודה, איך להציג את עצמך וכדומה, זה במשך שלושה ימים, הכנה לאזרחות, ואז היומיים המשך, הסדנה עצמה היא חמישה ימים סך הכל, אנחנו מכינים אותו לתפקיד הממפאי.
הבנתי.
זאת אומרת, חיברנו פה שני דברים, יש פה גם שלושה ימים, כך, מתנה, הוקרה, וגם אחר כך יומיים, של אנחנו באמת רוצים שתצליח בתפקידך כממפאי במילואים, אז אנחנו נכין אותך כשונה פיקוד במילואים, למול פיקוד בסדיר, מי שהמפה בסדיר, לאו דווקא בהכרח ישתלב בצורה קלה, כשניתן לו פלוגה במילואים, זה כבר אתגרים אחרים לגמרי, ואנחנו רוצים להכין אותו לכך.
מעולה. תם לנו הזמן.
וואו, עבר מהר.
כן, אז קודם כל נגיד לך תודה קובי, על המידע ועל העשייה לטובת אנשי המילואים, הנוכחים ואלה שעוד יבואו. אנחנו נפרדים מכם. אנחנו נאחל לכם שנה טובה וחג שמח. אנחנו נהיה כאן כמובן אחרי החג עם תוכנית חדשה ותכנים חדשים, ואנחנו נשמע את אמיר דדון, אור גדול, ועם זה נסיים. ביי.
אולי למדתי מזה משהו חשוב, כי בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. לבד בתוך כל הטירוף אני חושב איך שהזמן יכול לעור, אבל בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. ואם יכולתי רק לזכור, בכל אחד יש את הדרך לעבור, אבל בסוף כשזה נגמר יש תשובה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל